קצת רקע, כי כנראה שרוב המאזינים שלנו, אם לא כולם, השתתפו בחצי שנה האחרונה בחתונת קורונה. אז יומיים לפני החתונה מקבלים הודעה איפה החתונה, אחרי 5 שעות מקבלים ביטול ומשנים מיקום, ורק ביום החתונה כולם יודעים לאן צריכים להגיע. ומי זה כולם? זה החתן והכלה, אחים ואחיות של החתן והכלה, ההורים כמובן, משני הצדדים, סבים, סבתות, אם הם יכולים להגיע עם הפחד מהקורונה, שני עדים, רב שמסדר קידושין, 4 מלצרים, 2 צלמים, והנה 70 איש. ככה זה אצלנו. ואז, תוך כדי ששמחים ומאחלים לחתן והכלה, שאין בית נאמן בישראל, וחתונה בצהריים, וכולי, וויכוח עם התזמורת על הווליום, הפחד של כולם זה האם יגיע שוטר. שמים שומר בכניסה ובתחילת הרחוב ועל הגג את הצפיתנים, שרק לא יבוא שוטר. ולמה הגענו למצב הזה? אולי המדינה שיודעת שזה המצב הייתה יכולה לקחת את כל הנושא הזה בגישה אחרת, גם לשמור על הנחיות קורונה וגם לאפשר להתחתן בכבוד מינימלי. אז אנחנו נפתח דיון בעניין הזה, תחילה עם דוב קורלנסקי. שלום לך.
שלום, ערב טוב אבי.
מגיע לכם מזל טוב, אני שומע.
ברוך תהיה, נכון.
איך הייתה החתונה? איך היו הכנות לחתונה? איך זה נראה מהצד של אבא שמחתן?
אבי, אני חושב שאחרי ההקדמה שהקדמת, אז אני קצת מיותר בשיחה. אבל בכל זאת, אני רק אתן לך כמה נקודות מהשבועות האחרונים שעברנו. בזמן שאנחנו כולם מתכוננים לשמחה ו... בית שמח, והחתן מתכונן, והכלה מתרגשת, אנחנו פשוט מקבלים את הסרטון של החתונה שהיה בגבעת זאב, וזה פשוט שבר את כל הכללים. אם תכננו לעשות חתונה בחצר, עם מגבלות, ובתוך קפסולות, אנחנו רואים שגם זה כבר לא תקף, וגם זה לא חוקי, אז מה כן חוקי? תכננו באמת לעשות חתונה בבית ספר, בחצר של בית ספר, חצר גדולה עם דשא סינתטי.
כמה אנשים תכננתם שיהיו בחתונה? את האמת, אתה יודע, בשלבי התכנון הראשונים אתה עובר על הטבלה ואתה אומר, טוב, אני לא יכול להזמין את השכנים בבניין, את חברים לדף היומי, אבל את מי כן?
היינו עסוקים ביותר את מי לא להזמין מאשר את מי להזמין, בגלל שלא רציתי לעבור על שום תקנון ועל שום כללים ועל שום חוק. גם אנחנו, יש לנו הורים מבוגרים, גם חמי הוא לא בקו הבריאות, ורצינו שישתתף בשמחה. אז מצאתי כאן פתרון בית ספר בעיר ששבת מלימודים, אז את החצר האחורית הוא הפך למיני גן אירועים, וחילקו את זה לשתי צדדים, ברוך השם בציבור שם יש גם נשים וגם גברים, ושתיהם מופרדים. אז חצר אחד בימין בית הספר זה היה משמש לגברים, חצר בצד שמאל של בית הספר היה אמור לשמש לנשים. בשבוע לפני החתונה אנחנו מגלים שהמזג אוויר עומד להיות גשום ביום של החתונה, ושוב מתחילים עוד פעם דיונים, אז מה נעשה?
אז מקום סגור, אתה לא יכול להזמין אפילו את מסדרי קידושין.
בדיוק ככה. אז כבר אנחנו מחפשים מקום אחר, וכמובן יש מקדמה שאנחנו צריכים גם לשחרר את זה, וכשאנחנו הופכים את העולם לחפש מקום אחר, אז אנחנו שומעים באותו יום שאמורים להעלות את הכנסות מ-5,000 שקל ל-15,000 שקל. אני מנסה לפנות לפוליטיקאים, לשאול אותם, האומנם כצעקתה, אתם לא מבינים את הציבור, המצווה הראשונה שהצטבו בתורה זה להקים בית בישראל, אז מה, גם את זה אנחנו לא יכולים? אם אנחנו מדברים על משפחות גרעיניות, רק המשפחה הגרעינית שלנו ושל הכלה מדברים כאן ב-30 איש. אז החוק אומר שאם אתה עושה אירוע במקום מקורה, אתה לא יכול להביא יותר מ-10 אנשים. אז מי זה 10 אנשים? עדים, רב, מסדר קידושים, בני הזוג וההורים, כבר עבר את ה-10 עוד מעט. ואני לא מדבר על אחים ואחיות, אז את מי כן להזמין, את מי לא להזמין. בסופו של דבר, ברוך השם, אנחנו כן מצאנו מקום צנוע, גג של בית ספר, ששם היה קירוי, והבאנו אנשי הבטחה שיתצפתו ושיבטחו את המקום.
כן, בנו על הקבוע.
אנחנו מאוד רצינו שזה יישאר כפי החוק וכפי הכללים. אתה יודע, אני אפילו פניתי לפיקוח העירוני. אמרתי, בואו למקום, תסתכלו, תאשרו לי את המקום. אני מוכן לשלם לכם, על פקח שירה, שיבדוק שיש מספר אנשים, הם צחקו.
אתה יודע מה אבסורד, דוב, בוא נקרא לילד בשמו. אין בעיה, החלטתם שתחת כיפת השמיים מותר להתקהל עד 20 איש. אתה יודע מה, אוקיי, בוא נזרום עם זה. למה אם לוקחים 5 קבוצות של 20 איש, 100 איש, עם 5 מטרים בין קבוצה לקבוצה מגודרת, מסודרת, למה חוטפים על זה כנס?
אין לזה
היגיון. ואתה לא מצליח להבין? אז מה, רגע, זה, ולא כתוב בתקנות שזה אסור, זה העניין. השוטר שמגיע למקום, תלוי במצב רוחו. יש כאלה שישתכנעו, אומרים, אתה יודע מה, אתה צודק, זה 5 אירועים שונים. ויש שוטר שיגיד, מה פתאום, אני רואה פה 150 איש, 120 איש, 100 איש. וזה אחד מהאבסורדים, ובואו נצרף לשיחתנו את ישראל גפנר, שלום ישראל. ישראל גפנר,
כן, ערב טוב, שלום לכם.
שלום. חבר בהתאגדות האולמות הארצית, ואתה גם חבר בהתאגדות הלא רשמית של אולמות הקורונה וחצרות הקורונה. איך זה נראה מהצד שלכם? פונים אליכם משפחות, רוצים להתחתן, כמה שאלות שואלים אתכם עד שסוגרים אירוע?
תראה, האולמות שלנו סגורים 8 חודשים, למעט 3
האולמות הגדולים, המוכרים, כן.
נכון, למעט 3 שבועות שהיינו פתוחים למשך 8 חודשים האחרונים, אנחנו סגורים ונעולים. ולא יאומן, אתה יודע, התחלואה עולה ויורדת כמו איזה רכבת הרים, תראה איך מביך לשמוע את משרד הבריאות ואת ראש הממשלה שבאים ואומרים שאולמות האירועים הם אלה שמדבקים. כאילו שהפיראטי זה כן הפתרון. תן לך למשל דוגמה, אם שני אולמות שלנו בירושלים נמצאים במפנה של 3 קומות, למטה יש לנו את רמי לוי שבכל תקופת הקורונה בסופר עברו עשרות אם לא מאות אלפי אנשים, אבל שני הקומות מלמעלה אסור אפילו להכניס 100 איש. עכשיו יש פה בעצם שורש הבעיה במשרד הבריאות בכלל, זה הנושא שהם בעצם מטמינים את הראש בחול. הרי אירוע אצלנו זה אירוע חיוני וערך עליון ביהדות, וחתונה אי אפשר לדחות. להבדיל ממסעדות, בתי מלון, תרבות, ששם הם מאוד דואגים שיפתחו אותם. אבל אולמות האירועים במשך כל התקופה נעולים, כאשר היה תקופות ארוכות שאנשים התחתנו ברחובות והמסעדות מסביבם שקקו חיים, וגם בבתי מלון שזה הכל פנאי ובידור, ודווקא המקום שהוא הכי חשוב, שזה חתונה שאי אפשר לדחות אותו, זה היה סגור. שמה בעצם צריך להיות הפתרון? פתרון צריך להיות כמו שהם קוראים עכשיו איים ירוקים שעושים לבתי מלון. האיים הירוקים לחתונות חייבים להיות דווקא אולמות האירועים. למה? כי זה מקום שמיועד לכך, הוא עומד בדרישות של רישוי עסקים. יש לנו רגולציה מטורפת מהמחמירים ביותר במדינת ישראל. המקומות מנוהלים על ידי בעלי ניסיון בניהול אירועים. יש לנו שטחים נרחבים של 1,000 מטר ממוצע לכל אולם. יש הבטחה בכניסה, מדידת חום, תנאים סניטריים, יש מטבח נורמלי, יש חדר איחוד נורמלי. אנחנו באנו והצגנו קו לבן. באנו ואמרנו, חבר'ה, משפחות גרעיניות, מותר לנו להתאגש? מותר להתאגש עם משפחות גרעיניות? למה בחתונה לא? חברים, עד גיל 30, הם לומדים בישיבה, מותר להם להיפגש? למה להגיע לחתונה?
ובוא תכניס לכל הסיפור הזה ישראל את עניין החורף. בואו נתקדם קדימה, החורף בא, מגיע, ולאן ילך, מה רוצים?
נכון, למה לפני טיסה הם עושים בדיקה ויוצאים שליליים, מותר לנסוע בטיסה, וכאן אי אפשר לבוא עם בדיקה שלילית. אתה יודע, יש כל כך הרבה מתנדבים בבתי חולים שעוזרים במחלקות קורונה. חסר מתנדבים שרוצים לבוא לשמח חתן וכלה. אנחנו יכולים לעשות מרחק בין השולחנות, אולי אפילו קפסולות. אך ברגע שמגיעים לאיזשהו מתווה הגיוני, זה עובד. אבל מה הבעיה? יש לנו בעיה עם אטימות מטורפת במשרד הבריאות. אנחנו גם הגשנו בגץ, וגם פנינו אליהם אין ספור פעמים דרך כל הפוליטיקאים החרדים, אבל יש לנו פה בעיה אחת ויחידה. הפקידים במשרד הבריאות צברו כוח עצום. בגץ לא מתערב אצלהם.
אבל זה שוב להם... נובע מאותה בעיה שאנחנו 8 חודשים מדברים עליה. פקיד במשרד הבריאות לא יודע מה המשמעות של חתונה חרדית.
נכון.
כמו שהוא לא יודע מה זה שמחת תורה. כמו שהוא לא יודע מה זה ראש השנה. פשוט לא יודע. אין מתווך, אין הסברה בעניין הזה. חתונה חרדית לא דוחים, לא מזיזים, אין לנו גני אירועים, אין לנו מושבים וקיבוצים ולכל הורה ולכל בית, ואפשר לעשות מה שהם רוצים וזה בתוך הבית שלהם. זה לא עובד אצלנו ככה, ואת זה אין, אף אחד לא מבין.
תראה עד כמה הכוח שלהם. הרי בעיה, אצל בגץ יש טייס אוטומטי, כל מי שמגיש בגץ, ולא רק אנחנו, כולם נדחים. חברי הממשלה טרודים מוועדות חקירה שאולי תקום ואז ישאלו אותם מה עשיתם. כל עוד שהם ימשיכו לקבל שכר פקידי משרד הבריאות כמו אינפוזיה מהקופה הציבורית בלי שהם יבינו את מצב העסקים, פשוט לא ישתנה. הם פשוט לא מבינים את הצורך לא של חתונות, הם לא מבינים גם את ההתנהלות של הווירוס. חודש תשרה אמרו לנו יהיה זינוק מטורף, בסוף היה ירידה. פתיחת תלמודי תורה יהיה ממש הסוף, בסוף יש ירידה של 48%. יש להם שם ראש אנולוגי, הם בלי מחשבה. מה הם אומרים לנו? 20 בחוץ מותר, ואם יהיה 21 זה כבר מסוכן, אבל אם יהיה 19 זה בסדר. הם עובדים או כן או לא, הכל בפליק פלאק.
לא, זה בסדר, להגיד מספר בסוף צריך להיות מספר. יגידו לך 30, תגיד למה לא 29. זה בסדר, אבל עדיין עם המספרים האלה אפשר לבנות מתווים נורמליים.
מה זה מספרים? 20 למשפחה, מרובת ילדים, כולם.
אז אם היו מאפשרים לך באולם לעשות 3 קפסולות, שבכל קפסולה יש 20 איש, אז זה כבר 60 איש.
נכון.
ועוד קפסולה בחצר, הגענו ל-80.
נכון.
יש כבר איזושהי תכנות.
נכון. אני אומר, אם הם היו דואגים למאושפזי קורונה בבתי חולים, שהם נותנים להם שירות ולא שומעים את הקטסטרופות שיש שם, או הלוואי שהיו דואגים שלא יהיה בין 4,000 ל-6,000 נפטרים בשנה בגלל זיהומים בבתי חולים. אבל בקטע הזה, יש פה משהו בלתי נתפס.
בוא נדבר רגע עוד נקודה אחת, וחוץ מהטענות על משרד הבריאות, ישראל, גם עליכם יש טענות.
כן.
תקציבים, מחירים, סיכומים, אתה יודע, עד היום אני מלווה איזשהו סיפור של חתונה שהייתה אמורה להתקיים אחרי חג הפורים, ובדיוק התחילה קורונה, סגרו את האולמות. ובעלי השמחה שילמו 53,000 שקלים בעברה בנקאית לאולם, והחתונה לא התקיימה. ישבו עם בעל האולם, אני מדבר איתך אחרי חודשים, הגיעו אותו להסדר תשלומים, והבחור לא משלם, הוא אומר לי כסף. אז אני מבין אותו שאין לו כסף. אבל מצד שני, יש פה זוג צעיר שהתחיל את החיים עם כזה מינוס, עשו פעמיים חתונה, ומישהו צריך להסדיר את זה, זה אחד. שתיים, עם כל הכבוד לכל החצרות ולכל, אני לא, זה לא קשור אליך כבר, אבל כל תלמוד תורה שיש לו חצר והכל ונחמד, פתאום שאני שומע 7,000 שקל, 10,000 שקל.
אבי, אתה רוצה שנספר לך?
על מה? על 3 שעות תאורה? כן, דור.
אבי, ביקשו ממני על חצר של בית ספר, כאן בבני ברק, לא פחות מ-15,000 שקל.
מה זה? מה זה? מה יש שם?
זה 4.5 שעות.
מה? זה חצר של חדר? מה יש שם?
אנחנו לא נפנה לך את זה לפני שעה 5:30, בגלל שהתחילו יום קודם את הלימודים.
אבל לזכור שולחנות ומפות וכיסאות, וכל זה לא עולה 3,000 שקל ל-50 איש. על מה 15,000 שקל? ישראל, יש לך תשובה?
אבי, מאוד פשוט. לגבי ההחזרים, קודם כל בואו נתחיל ככה. האולמות החרדיים, רובם ככולם, פועלים על פי דין תורה. יש דיני תורה שאומרים לא להחזיר בכלל, יש כאלה שאומרים להחזיר הכל, רובם הולכים על חצי חצי. אני כמעט ולא מכיר אולם במגזר החרדי שלא הגיע להסדר עם הלקוחות על חצי חצי. אנחנו אפילו
כן, הגיע להסדר אבל אין לו כסף.
הבעיה השנייה היא שבאים, רגע, הבעיה השנייה היא שבאה ממשלת ישראל ואומרת יש מענקים, יש פיצויים. אין מענקים, אין פיצויים. יש השתתפות בהוצאות קבועות בחלקו. עכשיו בהתחלה כל האולמות קיבלו איזשהו סכום, עכשיו הגיע מס הכנסה, רצה להגיד, אופ, תראה לי שרלך להוצאות קבועות. עכשיו, זה כמו אותו חתן
שרצו עליו סופריות. אתה בורח מהשאלה, אני מסכים איתך שיש, אני מסכים איתך שבא לאולם, בחלק גם משלמים שכירויות, וחלק בסדר, יש פטור מארנונה, אבל עדיין, הוציאו עובדים לחל"ת, ויש לו תחזוקה שוטפת, וכל מיני דברים, והכל בסדר, אבל קיבלת 100,000 שקל, 50,000 שקל, לא הוצאת אותם, כי לא הייתה חתונה, לא קנית אוכל, לא הבאת מלצרים, הגענו להסדר. עשינו פריסת השלומים, למה אין לך כסף? תחזיר את מה שקיבלת, לא הוצאת את זה.
אני לא מכיר אולם שלא החזיר את המגרמות, בציבור שלנו בעיקר. יש מקרה מאוד מאוד ספציפי, צריך לבדוק אותו, אי אפשר לדון אותו, אבל אני יודע שהאולמות שקיבלו מקדמות בסכומים כאלה, רובם ככולם החזירו. אם יש מקרה אחד ספציפי, זה לא שאלה קולקטיבית לכל העולמות, זה יכול שאחד יש לו בעיה ספציפית, אבל אני יכול להגיד בוודאות, כאחד שהוא חבר גם באיגוד לעולמות למאדרים בישראל, אני לא מכיר אחד שהגיע לסיטואציה שמרזיק אצלו עשרות אלפי שקלים. יש עולמות שמחזיקים לעצמם, 5,000, 6,000, הכל בהסכמה ועפי דין תורה. אבל אם היה
חתונה... בוא נדבר להפקעת המחירים של העולמות הפיראטיים.
זה בדיוק העניין. העולמות הפיראטיים בסופו של תהליך עולים יותר יקר מאשר בעולמות האמיתיים והקבועים. וכל הפיראטים...
למה? אתה מכיר את התחום, למה?
זה ניצול, כי זה ניצול. אנשים מנצלים, יש צעקה של הזוגות.
אז זה לא עולה יותר קל, חשבתי שזה באמת להפיק שם חתונה, עולה יותר קל.
תראה, אין להם מישהו, הם לא צריכים כיבוי אש, הם לא צריכים את משרד הבריאות, הם לא צריכים את המשטרה, לא צריכים איכות הסביבה, הם לא צריכים רישוי עסקים, הם לא צריכים כלום. אני אומר שחלק מזעגה, מתעקת הזוגות זה, שהיום המאושר בחיים שלהם, יום לפני הם לא יודעים איפה תהיה החתונה.
ואז מגיע איזה בעל חצר ומנצל אותך ואומר לך תשמע זה 15,000 שקל ואין ברירה ומשלמים ושאתה מבין על מה הוא הוציא את הכסף על כלום
ולכן כל הנחלי דמעות של הקלות חייבים להיפסק ובמקביל למנוע את התפשטות המחלה ולהבין שהפתרון האמיתי זה להחזיר את האנשים לאולמות האירועים שהם הכי מסודרים, הכי בנויים לזה עם תו לבן שדווקא שם יהיה 100% בטיחות ודווקא בפיראטי יש 100% סכנה
ועד שזה יקרה, אנחנו הרגע משיקים פה פינה חדשה במהדורה המרכזית. כל מי שמארגן חתונות, אם זה בתי ספר, חצרות, בתים פרטיים, וילות, שטחים, כל מי שעושה חתונה עם דמי עלות בלבד, מה עולה כיסא, שולחן, ניקיון, חשמל, זה הכל. אנחנו נעשה לו פה פרסום חינם ונחזק אותו. זה לא אמור לעלות יותר מ-2,000 או 3,000 שקלים.
אבי, אבל אין לך סיכוי, הם מפחדים, המשטרה כאן כל הזמן עם האצבע על ההדק. אם אתה היית יודע איזה ימים של סיוט שאנחנו עברנו...
לא, אבל אתה לא חייב לומר כתובת היום של שום דבר, אתה אומר תודה למשפחת איזה...
תסתכל ימינה שמאלה לראות שאין שוטרים. אם חברים שלך פעם נעלו את הבניין בגלל שראו משטרה עומדת מול הבניין, אז נעלו את הבניין ואין יוצא ונכנס, ואנשים מתקשרים אליי לשאול אותי איפה זה בגלל שקיבלו את כל האורות בכניסה לבניין והם לא יודעים, לא מוצאים את החתונה. עוד כל מיני אין ספור דוגמאות של ימים של לחץ וסיוט, שבנקודה אחת אני חייב לחזק את דבריו של ישראל. אם היה כן איזה הסדר מסודר,
כן, טוב, דיברנו על זה.
להסדיר את הנושא הזה, אז גם החתונה הייתה יותר נקייה, מבחינת...
כן. אנשים לא היו צריכים לעבור על החוק, אתה יודע, מי שכבר עובר על החוק אומר יאללה, אז בוא נתפרע. אוקיי, טוב, הבנו את הנקודה הזו. דוב קורלנסקי, תודה רבה לך. וישראל גפנר, חבר בהתאגדות האולמות הארצית, תודה רבה גם לך. אנחנו נצא לפרסומת.